אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנצווה את עצמנו, להביט בפרשת השבוע של הפרשה הזו, פרשת צו, להבהיר לכבודה את האש שלנו, אש של מילים ושל ניגונים. פרשת צו היא הפרשה השנייה בספר השלישי של חמשת חומשי התורה, ספר ויקרא, והיא מייצגת את המשכו של המהלך של הפרשה הראשונה. פרשה שעסקה בתורת הקורבנות. מושג שמצד אחד הוא מושרש מאוד בשפתנו, ועם כמה שקשה לומר זאת, אז הדיבור על קורבנות, במיוחד בתקופות של מלחמה, המילה הזאת עולה. מן הצד השני, אנחנו חיים בעולם יהודי, שהוא נטול קורבנות כבר אלפי שנים מאז חרב בית המקדש השני. מה לנו ולעבודת הקורבנות? לכאורה זה רחוק מאיתנו כמרחק מזרח ממערב. וצריך לומר שמתחילת הדרך, כלומר אלפי שנים אחורה, כשחכמי ישראל לאורך הדורות, במיוחד באמת אחר חורבן בית המקדש השני, ביקשו לעסוק בעניין הקורבנות, אז התחילו להתעורר אצלם שאלות באשר למנהג הזה, המנהג שבמסגרתו האדם, ויכולות להיות לזה סיבות שונות, מניעים שונים, מקריב איזשהו קורבן מן החי, בעל חיים, שאותו הוא מעלה עולה לריבונו של עולם. בזאת פרשת צו עוסקת. אולי איזושהי תשובה מצויה כבר במילה צו, שרבים מן הפרשנים פרשו, אפילו רשי, כשהוא שואל את עצמו, רשי הפרשן המפורסם ביותר, כשהוא שואל את עצמו, מה המשמעות של המילה צו? התשובה שהוא נותן זה זירוז, מיידיות, כלומר זה משהו שאתה צריך לעשות אותו בלא הרהור. זה הצו. וכאשר יש צו שאתה מקיים אותו, בלי שיש לך זמן לתת על כך את הדעת, אז אולי יש פה איזושהי רמיזה שזה משהו שאתה לא יכול להבין. הקורבנות הם מעבר להבנה שלנו לכאורה. אבל אף על פי שזה ככה, לא, אני כבר אמרתי שהפרשנים היהודים התעוררו אצלם שאלות, והם שאלו את השאלות הללו. אולי זה אומר משהו על האופי היהודי. שגם דבר שלכאורה, עשה אותו ואל תחשוב. המחשבה היא יסודית לסיפור היהודי, שאילת השאלות גם על מה שלא נהוג לשאול לגביו שאלות. על הכל שואלים שאלות. ולכן הרמב״ם למשל, בקטע מפורסם מאוד שלו במורה נבוכים, מסביר שהסיפור הזה של עבודת קורבנות, של הקרבת קורבנות, שבפרשת צו, שבפרשת ויקרא הקודמת לה, הסיפור הזה הוא סיפור של ניסיון לעבור מעולם של עבודה זרה פגנית, המילה פגניות אפשר לתרגם אותה לחפריות, אבל זה כינוי שהיום אולי פחות ופחות משתמשים בו לדתות מן העולם העתיק. הרעיון הוא להעביר את התרבות הזאת אל עבר תרבות של אמונה באל אחד. ומפני זה, כותב הרמב״ם, השאיר השם מיני העבודות ההם והעתיקם מהיותם לנבראים ולעניינים דמיוניים שאין אמיתות להם לשמו יתברך. כלומר, העולם העתיק הוא עולם שרגיל כל כך בהקרבת קורבנות. באמת, מצרים הייתה תרבות שיש בה קורבנות בשפע, ולכן היוצאים ממצרים, אי אפשר בבת אחת להחליף להם את עולמם. אי אפשר בבת אחת לגרום לכל תודעתם לקרוס, וצריך לקחת את השפה שהם מורגלים בה, לכוון אותה אחרת. והנה עכשיו, מהקרבת קורבנות לאין ספור אלילים ואין ספור כוחות, אתה עובר להקריב קורבנות לאל האחד, בעניינים מסוימים, בצורות מסוימות. זו דרך. זה תהליך. ובעקבות הרמב״ם, הלכו גם אחרים, אברבנאל כותב דברים דומים. יש כמובן מי שדעת הרמב״ם הזו בעיניהם היא שגויה. המחשבה שהקורבנות, עיקר העניין בהקרבת הקורבנות, זה עניין של איזושהי מחשבה על הפסיכולוגיה של העברי היוצא ממצרים, האמירה הזאת הייתה בעיניהם אמירה שמפספסת משמעויות מיסטיות, נסתרות, שיש לקורבנות, שגם אם אנחנו איננו מבינים אותם, והקורבנות נראים לנו כאיזה דבר מלא עשן ודם, שאנחנו לא רוצים בו, עדיין יש להם חשיבות. אבל אני רוצה לקחת אתכם עוד הרבה לפני הרמב״ם, ואם הרמב״ם הוא לפני 800 שנה, אז אני רוצה לקחת אתכם אל הנביא של בית ראשון, ירמיהו, ואל מילים שלו, שכרוכות ממש בפרשה של השבת הזאת, פרשת צו, מבחינת התודעה היהודית, וכך ירמיהו כותב, כי לא דיברתי את אבותיכם, ולא ציוויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים, על דברי עולה וזבח. איך יכול להיות שלא ציווית על דברי עולה וזבח? הלא, הפרשה הזאת מתחילה בפסוק שלשונו היא הלשון הבאה, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה. אז הפרשה הזאת עוסקת בעולה, בקורבנות העולים על המוקד, ויבוא ירמיהו אחר כך ויגיד, אחר היציאה ממצרים, לא ציוויתי על דברי עולה וזבח. ואת הדבר הזה צריך להבין, כי אני חושב שהוא מעביר את המבט אל המקום, שהוא המקום ש... המחשבה היהודית לאורך הדורות רצתה שנפנה אליו את מבטנו. גם כאשר מדברים על קורבנות, הסיפור פה הוא לא איזה סיפור על חומר. אין כאן איזה עניין, כפי שהיה מקובל לחשוב בעולם העתיק, בתרבויות מסוימות של האכלת האלים. ירמיהו אומר, עולות וזבחים זה לא העניין. יש עולות וזבחים. אבל זה לא העניין, לא על זה אתם מצווים, לא על לזה אתם מכוונים. אין לכם תפקיד, במרכאות כפולות ומכופלות, להאכיל את ריבונו של עולם, בכל מיני קורבנות שאתם מעלים לו. הוא לא זקוק לאיזה בעל חיים, תבוח, על מנת להיות ריבונו של עולם. מה ההמשך שמופיע אצל ירמיהו? זה... בהמשך ספר ירמיהו, וצירפו את זה יחד, כדי לקשר את הדברים לפרשת צו. כה אמר השם, אל יתעלל חכם בחוכמתו, ואל יתעלל הגיבור בגבורתו, ואל יתעלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתעלל, אסכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. כלומר, כאשר ירמיהו אומר, כשהוצאתי אתכם ממצרים, לא ציוויתי אתכם על דברי עולה וזבח, הכוונה שלו היא שהציווי העקרוני, המהלך של חמשת חומשי התורה, של בראשית, שמות, והנה עכשיו אנחנו בספר ויקרא, הוא מהלך שבא להוביל לחסד, משפט וצדקה בארץ. ולכן גם כשאנחנו מסתכלים על שאלת הקורבנות, זה בסופו של דבר, אמור להוביל אותנו לכדי חסד, צדקה ומשפט בארץ. ולכן, אם אדם חושב שבאמצעות הקורבן שלו, הוא ירצה את האלוהים וימחלו לו חטאותיו, אז הוא משיג את המטרה ההפוכה. ואת זה ירמיהו שולל לחלוטין. ובאמת ירמיהו אומר, שיש לקורבן מקום, רק אם הוא מעיד על איזשהו שינוי פנימי. עם מי שמביא איזשהו קורבן. וצריך לשים לב שהקורבנות במקרא הם תמיד ממה שהיה נחשב ממון. כלומר, כשאתה מביא קורבן, אתה בזה ממעט במשהו את הממון שלך. את מה שהיית יכול לפנק בו את עצמך, אתה מפנה אותו לכיוון אחר. אם מי שמביא קורבן רוצה בזה להראות שהוא מכיר בחטא, או שיש בו איזו תודה והוא רוצה למעט מעצמו בעקבות התחושה שלו, הוא רוצה להפנות משאבים מכיוונו לכיוון אחר, אז יש בזה ערך. אבל אם הקורבן הוא איזושהי טכניקה, שאתה חושב שאפשר להשתמש בה, אז הטכניקה הזאת היא חסרת כל משמעות. ולכן הנביאים, ישעיהו, הנביא שעושה את זה יותר מכולם, מראה עד כמה הקורבנות האלה של אותו האדם שחושב שהוא יחטא והוא ייקח שוחד, ולאחר מכן הוא יקריב איזשהו קורבן. הקורבנות האלה, לא רק שהם לא יועילו לו, אלא הם סמל ההשחטה והם סמל הריקבון. ובמובן הזה, כאשר אנחנו חושבים על התרבות היהודית מאז שחרבו בתי המקדש, התרבות הזאת שהחליפה את הקורבנות, את העבודה המאוד חומרית הזאת, בתפילה, כן, התפילות שמקבילות לקורבנות, התפילה בבית הכנסת, בזמנים קבועים היא החליפה את עבודת בית המקדש, נשלמה פרים שפתנו באמצעות הדיבור, באמצעות השפה, אנחנו כביכול מחליפים את הפרים בבית המקדש, אז גם העבודה הזאת היא נמדדת על פי אותו העיקרון. מי שרק בא וממלמל איזשהן מילים לאיזשהו ריבונו של עולם, וחושב בזה שהוא אדם צדיק וטהור, הדבר הזה הוא חסר משמעות. אבל אם המילים שהאדם מבטא בפיו מעידות גם על איזשהו משהו פנימי, איזושהי הקרבה, איזשהו משהו פנימי שמתחולל בקרבו, אז זה הדבר שאליו אנחנו מכוונים. הפרשה הזאת עוסקת בצד החומרי הזה, פרשת צו של החיים האנושיים, של החיים הדתיים. ומתוך הדבר הזה, אני רוצה להגיע אל דמותו של הרב קוק. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהיה ראש וראשון לחכמים האשכנזיים כאן בארץ ישראל, טרם קום המדינה, שבא מתוך תוכו של העולם היהודי הלמדני ונעשה לסמל למי שביקש לראות בציונות דבר מה יהודי, ובמובנים רבים, כן, המונח המפורסם כל כך הזה, התחלת דגאולה, כלומר חלק מן התהליך הרעיוני של הסיפור היהודי בהיסטוריה. וצריך לומר שהמחשבה היהודית, וזה מן המקרא והלאה, היא תמיד מדברת בתוך ההיסטוריה, על עם שיש לו תפקיד בהיסטוריה. אולי הערכים שלה הם ערכים שמבקשים לעמוד בלי קשר למאורעות היסטוריים כאלה ואחרים. ופרופסור ליבוביץ' את הנקודה הזאת היה מדגיש. אבל מן הצד השני ברור שהבשורה, שחזונם של הנביאים, ייתכן שהוא נעלה מדי, שהוא נעלה מדי הוא מרומה מדי מכדי שנצליח להגשים אותו בהיסטוריה. אבל הוא חזון היסטורי בתוך הסיפור של האנושי. ואותו הרב קוק הוא מי שמדבר על חזון הצמחונות והשלום, על איזשהו עתיד לבוא, אשר בו העולם יהיה עולם שלא נוכל בו מן החי ולא נקריב בו מן החי. האדם יחזור לאיזה מצב ראשוני שלו, איזה מצב של עדן, של ימי גן עדן, הוא לא יאכל בעלי חיים, והוא לא יקריבם. הוא אומר זאת במפורש. אבל, מן הצד השני, הוא גם סייג את הדבר הזה. הוא סייג אותו בכך, שבחייו עצמם, הוא באופן מכוון, לא היה צמחוני לגמרי. הוא אכל מן החי, בכל שבת, הוא מיית בזה, לפני שהוא ראה בזה באמת איזה צד גס, ואיזה צד אכזר שיש בחיים האנושיים, של אכילת בשר, כך הוא ראה את זה, ועדיין בכל זאת, מדי שבת הוא היה מקפיד לאכול מעט בשר. והנימוק שלו לזה היה, שעולם שבו לא נאכל מן החי, הוא העולם הגאולי. הוא עולם מתוקן. וכל עוד אנחנו בתוך המציאות האנושית הבלתי מתוקנת, אני לא יכול לנתק את עצמי מן הדבר הזה. אני לא יכול לטעון שאנחנו כבר בעולם שאחרי הבשר. במובן הזה, הטענה שלו, שהיא מעניינת, לכל הפחות. אני מניח שיש מי שהם מן הצמחוניים או הטבעוניים שבמאזינים ויאמרו לעצמם, איך האדם הזה שמזהה יסוד אכזרי, יסוד שמושך אותנו אחורה, יסוד שהוא הפוך ליסוד הגאולי, באכילת בשר, איך הוא בכל זאת אוכל בשר? אבל הטענה של הרב קוק הייתה, שגם אם העולם האידיאלי שלך הוא נטול האכזריות הזאת, בעולם שהוא עדיין לא עולם אידיאלי, לבקש לנטרל את עצמך, לטהר את עצמך מן האכזריות, זו טעות חמורה. ואני חושב שהדבר הזה נוגע לכך שבאמת אנחנו צריכים לדעת להשתמש בעולם בכל מיני כלים שבעינינו הם כלים ששאולים מן הרע. ובסופו של דבר נרצה לסלק אותם מאימן. כן, אנחנו רוצים שבסופו של דבר נגיע למצב שבו נחטט את כל החרבות לעתים. כלומר, כל כלי המלחמה יהפכו לכלים של בנייה, כל כלי המשחית יעשו כלים בונים. לא יהיו עוד מלחמות, יהיה איזה עידן של שלום. ועדיין אין זה אומר שאין מלחמות מוצדקות בתוך ההיסטוריה. ואתה רואה אצל הרבה מן הנביאים שנבואותיהם הם נבואות של שלום לעתיד לבוא, אבל יש בהם יסוד של הבנה של הגיאופוליטיקה של זמנם, כפי שהיא באמת. ואולי זה הדבר שמוביל את הרב קוק בכך שהוא מניח שהוא לא יכול לנהוג כאילו הוא חי בעולם אידיאלי, בעולם בלתי אידיאלי. אבל אם נחזור לעניין הקורבנות, באופן ספציפי, הרב קוק טען שישנו פסוק גם הוא מן הנביאים. הנביא ישעיהו שכבר הזכרנו אותו, והזכרנו בהרחבה יותר את הנביא ירמיהו. אצל ישעיהו יש אמירה באחד הפסוקים היפים בעיניי, והללו הם בשפע אדיר. זה מופיע בפרק י' של ספר ישעיהו. ישעיהו אומר כך, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. זו נבואה, זה איזשהו חזון על עתיד, ובעתיד הזה לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. הר קודשי, הר הבית, בית המקדש, לא יראו ולא ישחיתו, אומר הרב קוק, לעתיד לבוא בית המקדש לא יהיה מקום של השחתה, ואין מה לעשות. בבית מקדש, כפי שהוא היה בימי בית שני, הייתה השחתה. כל ארכיאולוג שלומד את ירושלים העתיקה יודע שירושלים הזאת הייתה מלאת תשן, מלאת דם, ממש דם שזורם ברחובות, במערכת הניקוז שלה מבית המקדש. בית המקדש, בכל פערו והדרו, גם היה מקום קשה, מקום של שחת. הדבר הזה לא יהיה לעתיד לבוא בעיני הרב קוק. אבל מתי זה יהיה? כאשר מלאה הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים. תהיה דעת כמיים, הדבר הזה רחוק מאיתנו מאוד. אז זו צריכה להיות התפילה שלנו. לעולם הזה הטהור. ומן הצד השני, ההכרה החריפה, שהייתה קיימת מאוד אצל הרב קוק, שאנחנו במצב אחר. ליאונרד כהן בשיר כולם יודעים, יש את הרגע הזה, שהוא חושף את הלב, הוא אומר, קחו מבט אחרון בלב הזה שלי, להגיע אל הלב של הדברים. עבור זה צריך לעבור הרבה מאוד כיסויים של חומר. זה תהליך ארוך בהיסטוריה. כמו שאמרנו והזכרנו את הרמב״ם, שרואה בסיפור של הקורבנות המוזכרים בפרשת השבוע, סיפור של מהלך של הבנה היסטורית איטית את לב הדברים. אתה רגיל לאיזושהי התנהגות חיצונית מסוימת, אשר כל העולם נוהג בה, ואולי בסופו של דבר תגיע מתוך זה ללב הדברים. ומה שמשמח כל כך, מנחם כל כך, עד כמה שאפשר, בנבואות של ישעיהו ושל שאר נביאנו, שאף על פי שהם ממש בעומקו של עולם המלחמות, הלב שהם מבקשים להגיע אליו, הטהור, הוא עולם אחר. עולם שאין בו השחתה, ואין בו דם, ויש בו שלום. אנחנו הולכים עם פרשת צו, פרשה של קורבנות, ספר ויקרא, ובאופן מרתק דווקא הפרשה הזאת מזכירה לנו את הציווי הבא, שהוא ציווי שיודגש לאחר מכן שוב, כאשר משה נושא את נאומו האחרון בספר דברים, ללמדך כמה הציווי הזה יסודי. וכל דם, זה איסור גורף יש לנו כאן, וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לאוב ולבהמה, כל נפש אשר תאכל כל דם, ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. יש פה איסור עקרוני על אכילת דם, בניגוד למה שיכול לעלות בדעתו של מי שקורא פרשה שעוסקת בקורבנות, שיש כאן איזו תרבות שנורא נהנית מהעיסוק בבשר ובדם, שהדם גם הוא שימש בעבודה בבית המקדש, אומרים לנו, אנחנו לא צמאי דם. את הדם אסור לאכול. ובספר דברים, כפי שכבר הזכרתי, מופיעה ההדגשה הנוספת של משה, והוא אומר שצריך להיזהר מאוד מאכילת הדם, כי הדם הוא הנפש. הדם הוא הנפש. יש הרבה מאוד פרשנויות על האמירה הזאת. וכאשר חושבים על המשמעות של נפש במקרא, הנפש מופיעה כבר במעשה הבריאה, בצירוף נפש חיה. ולכן, בעולם החסידי, למשל, התייחסו לנפש כצד החומרי של החיים. נפש חיה זו החיות הפיזית שיש בקרבך. אם אתה מבין כך את האמירה כי הדם הוא הנפש, יש פה זיהוי של הדם עם יסוד החיים. ואנחנו לא רוצים לאכול את זה. אנחנו לא רוצים לשפוך דם, אנחנו לא רוצים להפוך את הדם לסמל של מוות, של אכילת האחד את האחר. אנחנו רוצים שהאדם יהיה סמל של חיים. ובתוך המציאות האנושית, בתוך ההיסטוריה האנושית, זה בדיוק ההפך. אדם הוא סמל המוות. כי בכל פעם שיש מלחמות, דם נשפח. אולי יש פה איזה רצון לומר, זה צריך להיות אחרת. אדם לא צריך להיראות. במצב אידיאלי, אדם עובר את חייו ורואה מעט מאוד מדמו. אולי הוא נשרט פה ושם, אבל הוא מסיים את חייו. חולף מן העולם כשגופו שלם, ככה זה צריך להיות. ולא העולם הזה שבו דם נשפך לכל עבר. ולכן, אנחנו לא רוצים, גם אם אנחנו בתוך עולם שיש בו אכילת בשר, לא להרגיל את עינינו להיות גסה בדם. כי אם אתה רגיל כל כך לראות את הדם כשאתה אוכל אותו, אז אתה כביכול מתרגל לרעיון הזה של מוות. המטרה היא לצמצם אותו. אני חושב שזה מתקשר מאוד לרב קוק ולחזון הצמחונות העתידי שלו. אנחנו רוצים להחזיר את הדם להיות סמל של חיים. ולא רק לדבר על מוות ושפיכות דמים. ישנו דבר אחד שלא אמרתי על השבת הזאת, שהיא שבת פרשת צו, אבל השנה, בגלל שאנחנו בשנה מעוברת, היא גם שבת פרה. מפני שלפני ראש חודש ניסן, נהוג לקרוא את פרשת פרה, את אותם הפסוקים המדברים על הפרה האדומה, שמופיעים בספר במדבר בכלל. הפרה האדומה, פרה שצבעה אדום, פרה אדומה תמימה, היא אדומה לגמרי, תמים ושלם, או אולי אפילו מושלם בשפה המקראית, שבאמצעות האפר שלה, זה גם נשמע משהו, שהוא מעבר להשגתנו הנוכחית, באמצעות האפר שלה היו מתארים את האדם מטומאת מת. מי שהיה קרוב אל המוות, הוא תמי מתים, באמצעות הפרה האדומה היו מתארים אותו, וצריך להיות תהורים מן הטומאה הזאת כדי לבוא לו לבית המקדש. והפרה האדומה היא כלי הטהרה. והפרה האדומה תמיד הייתה חידה, תמיד הייתה איזה צו כזה שקשה לשאול עליו, קשה להבין אותו, ואיך אפשר בכלל לשאול עליו שאלות. אבל הדבר המרתק הוא החוסר באותה פרה אדומה. העלמותה של הפרה האדומה, יש מי שמנסים להנדס פרות אדומות ובכל מיני ניסויים, אבל פרה שתהיה אדומה לגמרי, הפכה להיות סמל לאיזה דבר בלתי מושג ביהדות. אז אפשר, ואני פעמים רבות בעבר, כאשר אני מדבר על ספר במדבר, מנסה לתת טעמים, למה דווקא פרה אדומה היא מתארת? מה הסימבוליזם כאן, כן, אם ישנו? אז אולי דווקא הצבע הזה, פרה אדומה, היא בצבע של דם, הדם הוא הנפש, היא מסמלת חיים, פרה מסמלת פריון, אבל אני רוצה לומר עכשיו משהו על זה שהיא בלתי מושגת, שאין בה נמצא פרה אדומה. וזה סימן לכך שאי אפשר להיטהר. כולנו תמאי מתים, כולנו נגועים במוות, אנחנו לא טהורים. זה באמת מבטא יפה את המצב שלנו בעולם הזה. שהעולם הזה הוא ממש לא עולם שנטהר מצרותיו, אלא זה עולם של מלחמות ושל דם בלי סוף. הוא ממש לא עולם טהור. אבל בזה שאין מה שיתאר אותנו, יש גם איזו הבנה בסיסית. אין לנו איזה משהו חיצוני שיתאר אותנו, ואין משהו שבזכותו נאמר לרחוץ בניקיון כפינו, בטהרת ידינו, ולומר אנחנו טהורים, הכל בסדר. ולכן, אף על פי שאיננו טהורים, ואף אחד לא טהור, לא הרב ולא השר, אף אחד, ולא השדרן, יש לנו את האחריות לנסות להיטהר. אנחנו איננו טהורים, אבל אנחנו יכולים לנסות להיטהר. זה לא יהיה לגמרי, לנסות להיטהר. אין לנו אפר של פרה אדומה, כן? אם להשתמש בדימוי, יש לנו אולי מים. ומים לא מצליחים לשטוף הכל לגמרי. אבל, בהפטרה שקוראים בשבת הזו מספר יחזקאל, הוא משתמש בדימוי שיום אחד לעתיד לבוא, אנחנו אולי כן ניטהר, וזה לא יהיה באמצעות אפר של פרה אדומה, זה יהיה באמצעות מים טהורים, ועד אז אנחנו צריכים, ממקומנו הבלתי טהור, מתוך העולם, שאדם מסמל בו מוות ולא חיים, לנסות, במו ידינו, כי אין לנו מי שיזה עלינו אפר של פרה אדומה, לנסות במו ידינו להפוך את העולם הזה לקצת יותר טהור ממה שהוא. ואנחנו בסוף פרשת צו, סוף המסע שלנו בעקבותיה. ואני רוצה לסיים עם שיר של המשורר אברהם חלפי, שאצלו האנושיות, היות בשר ודם, זה דבר בולט, זה בולט בכל שיריו, גם אלה שבהם זה לא נאמר במפורש. גם אברהם חלפי כמובן עליו השלום, ולקרוא שיר אחד שלו שקוראים לו רק דם. לאחר שנקרא את השיר הזה, נשמע את הג'אזיסט היהודי סטן גטס בביצוע שלו ליצירה בלונד קאונט. בלונד קאונט, ספירת דם. ולקוות שהנבואות שהזכרנו, מתוך הדיבור על הפרשה הזאת, על עולם שאין בו השחתה ולא מרעים בו, עולם שיזרקו בו עלינו מים תאורים, נוכל לטעום משהו מן הנבואות האלה על עתיד גאולי גם בזמננו הבלתי גאול. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. אברהם חלפי, רק דם. יש מישהו קרוב אל ביתי קרבת לעג פרוע לחי, יושב הוא ביני לבין כל תקווה שאני מקווה, חובש לראשו את כל העולם כולו, כאילו שלא הוא, ולי אין בו חלק מעט, מישהו, והוא אינו אלוהים, רק בשר ורק דם, רק דם.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.